עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, וכמנגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או כל נושא אחר ברפואה, הכל חוץ מספורט ופוליטיקה. איתי עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אחיה כהן, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. בואו לא נאריך במילים, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום.
היי, שמי ענת, ואני בת 61.
כן, ענת, אני איתך.
כן, אני הופניתי לאולטרה סאונד בטן, מכיוון שכאבה לי מאוד הבטן ובאזור השרעפת, והרבה חודשים יש לי ריפלוקס וחומצה.
חומציות, כן.
חמצויות, אז ניגשתי לשם, ואז הרופאה אמרה שיש תהליך אקואי
תהליך
בכבד.
מה?
אקואי.
אקוגני אולי?
יכול להיות.
כן.
יכול להיות, בכבד. וזה הלחיץ אותי ממש, והרופאה קיבלה את התוצאות, היא גם קצת הגזימה, אבל בסדר, הרופאה שלי אמרה לי, בואי נעשה סיטי, כפנו אותי לסיטי. ואז אני, יש לי ביטוח פרטי, הלכתי ל-MRI.
כן.
MRI שם שלל, אבל מה הוא אמר? שלל את הכל, אין תהליך גידולי, הכל תקין, יש כבד שומני, והיא כתבה שם, באולטרסאונד, סליחה, שכחתי לציין, שיש לי אבנים בכסמרה.
כן.
ופה, ב-MRI, היה כתוב אבן בכסמרה.
כן, אוקיי.
השאלה שלי, הרופא באבחון מהיר, אמר לי, כדאי שתופני לחירור. שאלה, אם אין לי כאבים כרגע, כדאי למהר ולעשות את הניתוח.
אוקיי, אז קודם כל בואי נתחיל כך. אולטרסאונד, MRI יותר מדויק מאולטרסאונד לגבי כל מיני ממצאים. עכשיו, יכול מאוד להיות שהגזים שהיו במעיים יצרו כאילו כיסו או יצר משהו שבאולטרסאונד היה נראה כמו תהליך.
נכון.
יכול להיות.
זה מה שאמרו לי.
כן, כי אם המעי מכסה ויש בו נגיד צואה או אוכל שאת אכלת מסוג מסוים או משהו, יכול להיראות כמו, הוא יכול להתלבש וכאילו ליפול על על הכבד ולהיראות כאילו ורק בזווית מסוימת, כלומר אם עובדים הרבה ומנסים לבדוק מכיוונים אחרים ומשקיפים אותך לצד ובודקים אותו מהצד ועושים עוד כמה מניפולציות, אז אפשר לראות אם זה באמת גוש או ציסטה, אם זה מהכבד או יכול להיות לפעמים ארטיפקט, ולפעמים יש מה שנקרא ארטיפקט, כלומר דבר שלא, אנחנו לא יודעים מהו, אבל משהו טכני. MRI כמובן יותר מדויק. אבל באופן עקרוני, ציסטות בכבד וציסטות בכליות צריכים לקחת ברבון מוגבל, גם אם הן קיימות, זה לא תמיד דבר מסוכן, לא צריך להיכנס לחרדה.
לא, עכשיו אני לגבי... אמרה תהליך, אז כן. תהליך גידולי, אז,
לא, אז הכי נפטר
לפני כמה חודשים, הכי נפטר מסרטן בכבד.
נו, אז זה ודאי מלחיץ, זה ודאי מלחיץ ובצדק. עכשיו לגבי אבן בכסמרה. לחלק גדול מנשים, אחרי גיל 40, יש אבנים בכסמרה. בעיקר אם הן שמנות או שמנמנות, בעיקר ויותר אם הן בלונדיניות, ובעיקר אם הם ילדו הרבה ילדים. כלומר, יש לנו...
אני לא זה, לא זה ולא זה.
אוקיי, אבל זה אופייני, ה-FFFF. Fat, fertilized, אוקיי. כל ה... כן, 40 וכל הסימנים האלה. עכשיו, אבנים בכסמרה יש לה הרבה מאוד אנשים. במדינות אירופה, וכשאני הייתי רופא מאוד מאוד מאוד, כשאני הייתי סטודנט לרפואה, לפני למעלה מ-50 שנה, והיו עושים ניתוחים שלאחר המוות, בחלק גדול מהאנשים היינו מוצאים אבנים בכסמרה בלי שום סימפטומים. אז הגישה היום, הגישה תמיד הייתה, אם אין סימנים ואין תלונות ואין קליניקה, לא לעשות ניתוח. אם היה לך חס וחלילה התקף של אבנים בכסמרה, או כאבים בכסמרה, או משהו כזה, כדאי לעשות ניתוח.
אני רוצה רק לציין, סליחה שכאבה לי מאוד הבטן, כי עשיתי אתמול גסטרוסקופיה, ואמרו שיש סוג של דלקת בבטן. זה מאוד הגיוני, הרופא אמר שכאב לך שם.
נכון, עכשיו תראי. אבנים בכסמרה, כאבים מאבנים בכסמרה, זה, הם קצת כמו כאבים בכליות. כן. זה כאב מאוד מאוד חזק, זה כאב אביתי, זה כאב ספסטי כזה, שבא בהתקפה חזקה, אז עם תחושת מלאות, זה לא, כלומר, זה כאב שקשה לפספס אותו. זה לא כאבי בטן כשיש מגזים או מהפרעות בעיכול,
הוא מאוד המליץ, אני קצת לוקחת אותי שהוא מאוד המליץ, אני אראה כירורג ואני...
אז אני, תראי, את הולכת לכירורג, הוא יציע לך ניתוח.
נכון.
את הולכת למסאז'יסט, הוא יציע לך מסאז'. את הולכת לאקופונקטוריסט, הוא יציע לך דיקור. את הולכת לשיאצואיסט, הוא יציע לך שיאצו. אז את תתייעצי גם עם הרופאת משפחה. אם לא הייתה לך קליניקה, של אבנים בכסמרה, או התקף עז של כאבים באזור כסמרה, שהוא לא בדיוק, אזור הכאבה זה ברום הבטן בקו האמצע בדרך כלל, כן. או יותר נמוך אם זה מהמאיים. כסמרה הוא ממש בצד מתחת לכבד. אז אם לא היו סימנים של כסמרה ממשיים, אני לא הייתי רץ לניתוח. יהיו כן, עוד כן, כאבים?
כן. כן, אז כן, אני... הוא מפחיד על, אם חס חלילה זה יהיה...
זה יתפוצץ, אז יכול להיות מסוכן, ואת יכולה... תראי, אני לא רוצה להביע דעתי, אבל אני הייתי מתייעץ עוד פעם עם הרופאה המטפלת, ושומע את דעתה. הרופאה המטפלת מכירה אותך, מכירה את כל הסימנים. אם יש לך עוד פעם כאבי בטן, תלכי להיבדק מיד, כי הרופא יכול למשש ולהרגיש אם הכאבים באים מהבטן, אם הכאבים באים מכסמרה.
לא, עכשיו ברוך השם אין לי כאבים, כי הוא אמר לי שהוא ייתן לי עכשיו סוג של אנטיביוטיקה, וזה לגמרי מגר את הדלקת שעדיין ישנה בבטן.
אני מניח שהוא ייתן לך אנטי-אסיד, כלומר תרופות שמלאות הפרשות של חומציות בקיבה ולא אנטיביוטיקה.
אוקיי,
נת.
בסדר, תודה רבה לך, טוב. מאוד עזרת, ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, צהריים טובים, דבר חיים מנהריה, אני בגיל 62.
שלום חיים.
מה שלומך, קרסו?
ברוך השם יום יום.
אני שומע אותך כבר 18 שנה.
אתה פספסת 6 שנים או 7 שנים.
נכון? תשמע, קרסו, יש לי דלקת בסעפת.
דלקת בסעפת, כן.
הייתי מאושפז פעם ראשונה, ועשו לי MRI, הכנסו אותי למכונה הזאת.
כן, כן.
עשיתי, ואמרו לי שיש לי דלקת. קיבלתי טיביוטיקה, הייתי מאושפז יומיים, אחרי זה השתחררתי, אחרי יומיים, עוד פעם היה לי כאבים, ועוד פעם הושפזתי. אז אמרו לי, יכול להיות, תעשה ניתוח.
איפה הייתה בדיוק הדלקת?
למטה, בבטן, בתחתונה.
בבטן התחתונה, דלקת במעיים.
כן, במעיים.
במעיים, כי שרעפת זה שריר.
יש לזה, קוראים את השם הזה.
קוליטיס? קוליטיס?
יפה מאוד, יופי. אוקיי. תודה רבה, קרצו.
בבקשה.
קשה לי לפתור את המילה הזאת.
בסדר, אין בעיה. אז בשביל זה אני פה, קוליטיס, כן.
כן, קוליטיס. מה אתה מציע לי, דרק? דוקטור.
תשמע, קודם כל, צריך לראות איזה, עשו לך קולונוסקופיה?
עוד לא, אמרו לי לחכות 6 שבועות.
אז צריכים לעשות לך קולונוסקופיה, וצריך לראות, כי יש כמה סוגים של מחלות שיכולות להיות. יכול להיות מחלה שהיא קוליטיס, זה דלקת של המעיים. יכול להיות מחלת הסעיפים, כן? שזה דיוורטיקוליטיס, שזה משהו אחר.
זה מה שיש לי, מה שאמרת לי עכשיו.
דיוורטיקוליטיס, כן. אז פה כדאי לעשות, לשמור על תזונה, לאכול תזונה.
לאכול תזונה. אשתי מכינה לי אוכל מיוחד.
בסדר גמור, זה שומר ומונע. מה היא מכינה לך?
מכינה לי כאילו ביצים, זה דברים שיש לי, קיבלתי תפריט מהבית חולים.
אוקיי, בסדר גמור. בלי זרעים, בלי... אגוז, בלי פיצוחים, בלי דברים כאלה.
בלי פירות, בלי ירקות, בלי כלום.
כן. פירות אפשר לאכול את ה... בסדר, אוקיי.
את הבננה אמרה לי משהו.
בננה אפשר למאוך ולאכול.
יפה.
גם לא למאוך אפשר, אפשר ללעוס אותו ולאכול. אז תשמור על הדיאטה, והדיאטה הזאת מונעת שיכנסו. סעיפים זה כמו סקים קטנים שיוצאים מהמעיים.
כן.
עכשיו, במשפחה היה את זה למישהו, אתה יודע?
לא, לא, אצלנו במשפחה לא היה.
לא. כי לפעמים זה מחלה משפחתית. ואז אתה יכול, אחד נסתם נותנים אנטיביוטיקה, לפעמים גם מכניסים זונדה ולא נותנים לאכול, זונדה ואינפוזיה ולא נותנים לאכול יום או יומיים, נותנים למעיים לנוח. אבל אם בדרך כלל נותנים אינפוזיה עם אנטיביוטיקה, וזה בדרך כלל מסתדר, במקרים שזה לא מסתדר, במקרים נדירים, אז עושים ניתוח.
מה אתה מציע לי לעשות ניתוח, דוקטור?
לא, אני מציע לך לשמוע בכל הרופא, אם היה לך רק פעם אחת או פעמיים, זה עוד לא זהו, אם חס וחלילה זה יחזור, אז צריך לראות. אבל אם אפשר להסתדר עם אנטיביוטיקה ואינפוזיה, עדיף ככה.
בסדר. אני לא, אני הפסקתי את האנטיביוטיקה, לקחתי את זה שבוע, וזהו, היא אמרה לי, זהו, שבוע ימים.
כן, לוקחים שבוע, בין שבוע לעשרה ימים ומפסיקים.
דוקטור, ויש לי טעם לא טוב, מה זה?
זה מהאנטיביוטיקה, הטעם הלא טוב בפה.
כן, אז אני...
זה יעבור לך, זה ייקח עוד יומיים, שלושה ויעבור. מתי הפסקת את האנטיביוטיקה?
שלשום.
עוד יום, יומיים, הטעם הלא טוב יעבור לך.
עוד משהו, קרסו, תשמע, שמעתי אותך בקשר לסיגריות האלקטרונית.
כן.
מה אתה אומר? הבת שלי מאשנת את זה.
אל תתן לה, תגיד לה שזה לא בריא, מאוד לא בריא. בכלל לא בריא לעשן.
דוקטור, היא התחתנה לפני שבוע שעבר. תגיד לה, בחייך, בוא תדבר איתה. תעשה לי טובה, דוקטור.
כן, בוא תן לי אותה.
היי, דוקטור, קראת, מה שלומך?
בסדר גמור, אבל שלומי לא טוב, כי אני שומע שאת התחתן, ואת בטח תרצי גם ילדים בקרוב.
נכון, אתה צודק, זה באמת לא בריא.
וזה מאוד, זה לא שזה לא בריא, זה מאוד מאוד לא בריא.
כן.
זה יכול לגרום, זה קודם כל זה גורם לסרטן בדיוק כמו סיגריות רגילות. חוץ מזה זה מוריד את מערכת החיסון של דרכי, של דרכי הנשימה. מה את עושה את זה? בטעם תפוחים?
לא, בטעם
אבטיח. בטעם אבטיח. זה כל הדברים האלה שעושים בטעמים כדי לתפוס את הילדים הצעירים שישנו.
נכון.
והאגודה למלחמה בסרטן הזעירה, ויש מחקרים מכל העולם על כל המחלות שמתפתחות כתוצאה מזה. וחבל, את בחורה צעירה, את מרעילה את עצמך.
לא, אתה צודק, אני בכלל, זה לא טוב לי הדברים האלה.
גם אם בקרוב, גם בלי, אם ירצה השם תהיה בהיריון, אז בהיריון גם מאוד מאוד לא בריא לעשן. ובכלל אנחנו יודעים את כל המחלות, אין מחלה ברפואה שאישון לא מחמיר אותה.
נכון.
בסדר? אז תתרגלי.
אני מספיק, זה הלחץ של המלחמה והחתונה.
אוקיי, אז להתחתן כבר התחתנת, ויש לך כבר בעל, אז את לא צריכה לחץ של מלחמה, ומלחמות יהיו לנו פה תמיד, אז במקום זה תאכלי מסטיק.
תודה רבה, קרסו, שיהיה שבת שלום.
כל טוב, חיים, תרגיש טוב. תודה חמוד, תודה.
אני אוהב אותך, תודה.
כל טוב.
כל טוב.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום רב. שלום. פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי יעל, אני בת 55.
כן יעל, אני איתך.
ואני רוצה לתאר משהו שהתחיל מלפני שבועיים, יום חמישי.
כן.
חזרתי מעבודה וגם בעבודה לא כל כך הרגשתי טוב.
איזה סוג של עבודה? משרדית? בעמידה?
לא, עבודה בעמידה. בעמידה, כן. עבודה עם אנשים. כן. בתוך...
בעסק, בחנות, במשהו כזה, בסדר, בעמידה ועם אנשים, כן.
כן, ופשוט הרגשתי שיש קולות שאני פשוט גורמים לאיזשהו סוג של ויברציה בגוף, ברמה של הרגשתי שהאדמה, הרצפה מתחתיי ממש זזה. זה לא, אני לא יכולה להגדיר את זה כסחרחורת.
לא הבנתי, כשאת אומרת קולות, כלומר, אלה היו קולות חיצוניים או קולות...
ברור, ברור, כן, לא, לא, לא מבפנים, למשל, להעביר את ה... סכום מהשייש למגירה.
כן.
סתם, ברמה שזה ממש, לא סתם לא נעים, ממש בלתי, ממש משפיע פיזי.
כן, עכשיו תגידי לי.
כן.
היה לך את זה בעבר?
לא, ממש לא, אבל עוד רגע אני אחזור לעבר שלי, אני רק אספר בקצרה את השתלשל את העניינים, זה מאוד הפחיד אותי, לא מכירה את התופעה כזאת, ברמה כזאת, היא ב... בעוצמות כאלה, פניתי הכי קרוב היה רופא תורן, הוא אמר, יכול להיות שזה סוג של וירוס, מקסימום תתחיל להפות, כן, לא יודעים מה זה,
יודעים מה זה, תכף אני אגיד לך מה זה.
כן, אני גם...
זה נקרא מיזופוניה, כן.
אז קראו לזה בשם אחר, לא משנה, לא הצלחתי להסיק כל כך מהרופא הפוזנגרון, פניתי לרופא משפחה, וקצת היסטוריה משפחתית, אז... יש בעברי מיגרנה, זה גם כלל איזשהו, תוך כדי הדבר הזה, גם היה לי נורא לחץ בראש. לא הבנתי מה זה הדבר הזה.
זה קשור, זה קשור.
אוקיי, ואני הובחנתי לפני כמה שנים מחלת מנייר, שכללה ירידה בשמיעה, וטינטון, וורטיגו, שטופל, והייתה רגיעה, ותפקדתי, ועבדתי אחרי תקופה שבאמת הייתי מושבתת. ולעומת זאת, כאילו, למרות כל זה, הרופא משפחה יחיד של סוג של מיגרנה, למרות שאני יודעת מה זה מיגרנה, וזה כאב ראש אחר לגמרי, וזה לא...
לא, הוא קרא לזה פוטופוביה, פונופוביה.
הוא לא קרא לזה, ככה לא משנה, עד שהספקתי להגיע לרופאת הפוזנגרון, ואז היא אמרה לי שזה נקרא היפרקוזיס, והפנתה אותי לבדיקת שמיעה, וביקשה לדעת את התוצאות של בדיקת השמיעה, כדי לדעת איזה טיפול לתת לי, במקביל היא אמרה לי, כדאי לך להתחיל בדיקור, וכדאי לך להתחיל ולפי התוצאה של בדיקת השמיעה, בדרך כלל עושים טיפול שנקרא טיפול TRT. עכשיו, אני כבר שבועיים הדבר הזה, וזה בעוצמות באמת חזקות, שלא הכרתי, זה בכלל לא כמו טינטון, זה אפילו לא דומה לטינטון, טינטון זה היה רעש קבוע, זה היה משהו אחר לגמרי, לא השפיע על תופעות כאלה בגוף, ואפילו ברמה שאני סתם מפהקת באיזשהו שלב, והפיעוק על הסתות שלי
משמעות כואבות. רעש וזה כואב?
לא, לא משמעות רעש, אבל זה כואב אפילו לפעמים בדיבור, אני פשוט ממיתה לדבר ברמה כזאת. עכשיו אני הרופאתי הפוזנגרון אמרת לי תקשיבי אני לא יודעת אני ממש לא מצליחה לתפקד אני פשוט נכנסת לחדר ובשקט היא אמרה לי טוב מקסימום קשה לך לישון תקחי ווליום אוקיי לקחתי ווליום אוקיי אז ישנתי טוב מצוין קמתי בבוקר שום דבר לא השתנה כאילו אין פה פתרון אני כרגע כבר שבועיים לא עובדת
תגידי לי יעל
כן
אני תכף אסביר לך מה עם סוגי הבעיות שיכולות להיות, כי זה לא רק דבר אחד. האם היית באיזשהו סטרס לפני שלושה שבועות?
לא, גם את זה שאלו אותי.
כי זה מה ש... יש דברים שמגרים את מערכת העצבים, לכן אני שואל.
אני מטבעי טיפוס לחוץ.
כן.
אם היה איזה נקודה ספציפית לפני שלושה שבועות, שבועיים, לא היה איזה משהו אחד ספציפית.
שאת יכולה לשים עליו את האצבע.
כן.
תראי, יש כמה סוגים של הפרעות של רגישות לרעש. דבר אחד זה פונופוביה. פונופוביה, פונו זה רעש, פוביה זה פחד, פחד מרעש. וזה, כלומר, זה שהכוונה היא לא שאת מפחדת מזה, אלא שזה מפריע. וזה אופייני למיגרנה. במיגרנה יש פוטופוביה, רגישות לאור, ופונופוביה, רגישות לרעש. וזה חלק ממיגרנה, וזה מופיע רק בזמן ההתקף.
בדיוק.
זה לא קיים אצלך.
נכון, בדיוק, נכון.
יש תופעה אחרת שנקראת היפר-אקוזיס.
נכון.
היפר-אקוזיס, היפר זה יותר, אקוזיס זה שמיעה. כלומר, כאילו שמיעה יותר חזקה של כל מיני רעשים. כל רעש שהוא נשמע, הוא יצטרך לשמוע הרבה יותר חזק.
נכון.
וזה בדרך כלל יכול להיות בגלל בעיה שקשורה לאף אוזן וגרון.
אוקיי.
וישנה בעיה שלישית שנקראת מיזופוניה. מיזו זה שנאה, ופוניה זה רעש, זה קול. שזאת כאילו, התרגום המילולי הוא שנאת קול, אבל למעשה המילה מיזופוניה מראה על רגישות מאוד גדולה של מערכת העצבים לרעשים, ולרוב זה סוג מסוים של רעשים. כלומר, הרבה פעמים כל אחד מכיר שהרוף, כשהיינו ילדים, והיו גיר ולוח, והמורה הייתה כותבת על הגיר, פתאום יוצא איזה חריקה כזאת.
נכון.
או לפעמים כשיש איזה רעש לא נעים מחריקה, וזה ממש כואב בראש.
כן.
עכשיו, המיזופוניה לרוב מקורה ברגישות של מערכת העצבים, לרוב על רקע רגשי.
אוקיי.
עכשיו, הטיפול היחידי שיכול לעזור, הוא טיפול בתרופות, סליחה, ממשפחת ה-SSRI. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו. Okay. SSRI במקור אלה תרופות נגד דיכאון. Okay. אבל לא תמיד מדובר בדיכאון. Okay. לפעמים מדובר בלחץ, בחרדה, בסטרס, בפחד מהמלחמה, בפחד מהשכנים, בפחד ממס הכנסה, בפחד מהבעל, בפחד מהילדים, בפחד שהילד בחזית, בפחד מכל מיני דברים.
Okay.
אבל הרבה מאוד פעמים... מדובר בירידה ברמות של סרוטונין ומשהו במערכת העצבים שגירה אותו, שלא תמיד אנחנו יודעים מהו. עכשיו, הדברים האלה מגיבים להעלאה בכמות של סרוטונין. ואם אנחנו נותנים כדורים שמעלים את הסרוטונין, אנחנו מורידים, כי זה ממש גורם לך לכאב פיזי. נכון?
נכון.
זה כאב פיזי.
כאב פיזי, חוסר נוחות, חוסר...
בדיוק.
קושי בתפקוד יומיומי. כן, תפקוד, כל
ה... יש כאלה שגם זה מוריד להם את התאבון, וזה גם מוריד להם את היכולת לישון בלילה. יש כאלה. עכשיו, העניין הוא, אנחנו, אני לא יודע אם את מאזינה לתוכניות, אבל לפעמים אני אומר שבכאבים כרוניים, בכאב, אפילו בכאבי גב כרוניים, או כאבים אחרי ניתוח, או לא עלינו על כאבים בגלל סרטן, אנחנו תמיד מציעים כדורים נגד דיכאון, לא בגלל הדיכאון המשני, אלא כדי להעלות את הסרוטונין.
אוקיי.
ואין לי ספק שאם יעלו לך את הסרוטונין, גם אם התופעה לא תיעלם, היא תהפוך לתופעה שתוכלי לחיות איתה. כי ככה מה שאת צריכה לעשות זה להיות בחדר סגור בשקט.
כן, אבל שאלה קטנה, אתה קראת על זה
מיזופוניה.
כן, והרופא קרא זה היפר-אקוזיס, מה ההבדלים ביניהם?
ההבדלים שמיזופוניה זה יותר לרעשים ספציפיים, יותר צלצוליים, יותר חרקתיים, והיפר-אקוזיס זה רגישות לכל סוגי הרעשים, כשהיפר-אקוזיס היא בדרך כלל תופעה של בעיה של האוזן. כלומר, היא בדרך כלל, לפעמים יש נוזלים באוזן. או לפעמים יש איזושהי דלקת בעצב השמיעה, או לפעמים...
אפשר לראות את זה בבדיקה?
רופאי אף אוזן וגרון יכולים לפעמים לעשות איזה בדיקות ולראות רגישויות. בבדיקת שמיעה אפשר לראות שסף הרגישות הוא הרבה יותר, הרגישות לרעש הוא הרבה יותר נמוך. עשו לך אודיומטריה?
עשו לי בדיקת שמיעה, אני פשוט לא אתפענח אותה, אני... שלחתי אותה לרופאה, היא עוד לא חזרה אליי.
בדיקת שמיעה רגילה לא תמיד
נותנת? לא, לא רגילה. לא רגילה.
לא רגילה, אוקיי. אז אוקיי, אז עכשיו, את יודעת, בואי נגיד ככה, לא משנה אם קוראים לזה היפרקוזיס או מיזופוניה. משנה שאנחנו רוצים לפתור את זה.
בדיוק.
השם של המחלה לא ירפא אותה.
בדיוק.
הטיפול ירפא אותה. אז אם באים ואומרים לך, גברתי, אין לך שום דבר, או חלק יגידו לך, גברתי, זה משהו פסיכולוגי, או חלק יגידו לך שאת נוירוטית, או חלק יגידו לך שהם לא יודעים מה זה, התרופות משפחת ה-SSRI תוך 3 שבועות יורידו לך את זה לכמות סבירה ב-95%. אבל כמובן רופא אף אוזן וגרון צריך לשלול שאין בעיית אף אוזן שהיא הגורמת להיפרקוזיס.
אוקיי, עכשיו העובדה שיש לי מניאר לא קשורה לזה?
יכולה להיות קשורה לזה, אבל מניאר משפיע יותר על מערכת של, היא גורמת לירידה בשמיעה,
כן, ועלייה בשמיעה.
ולפעמים גם לטינטון.
כן, עכשיו, גם זה יש לי.
עכשיו, זה לא סוג של טינטון מה שיש
נכון,
לך.
נכון, ממש לא.
זה לא סוג של טינטון.
כן,
עכשיו, במניאר יש גם סחרחורות.
נכון.
עכשיו, כן, אני שומע.
כן, כן, אני יכולה להגיד ש... לפשי הראשים האלה לפעמים באמת ברגע של השמיעה זה משביט אותי לכמה שניות של ברמה של אני לא נמצאת, כאילו אני קורא, זה לא הסחרחורת הרגילה שאני מכירה, זה משהו שהוא אני לא יודעת אם לקרוא לזה סחרחורת, אבל זה כן משהו שזה מוציא אותי משיווי משקל ממש, כאילו זה כן עושה לי את זה, וזה הקטע שבאמת אולי הכי מטריד אותי ומפחיד אותי. אז אתה אומר שבעצם הרופאת אוזן גרון עם הבדיקת שמיעה שלי תוכל...
כן.
אבל מבחינתך התרופות האלה אמורות להוריד את כל...
להוריד בצורה משמעותית. כן.
הבנתי.
עכשיו, למעשה, העניין הוא כזה, למחלת מניאר, אין טיפול קבוע למחלת מניאר, כן? אבל יש כל מיני פרוצדורות רפואיות שאפשר לעשות אותן במצבים של מניאר. אבל זה, אם יש נוזלים באוזן, למשל, אם יש לך נוזלים באוזן, שיכולים להיות במחלת מניאר לפעמים, זה יכול לגרום להיפרקוזיס. אז צריך לראות שזאת לא הסיבה. ואז אפשר גם בתרופות משתנות להוריד את הנוזלים.
כן,
בטסטין,
משהו כזה.
לא, בטסטין הוא לא תרופה משפרת, היא רק משפרת את זרימת הדם למקום, או בטסטין, או... וכמה נתנו לך 16 מיליגרם פעמיים ביום?
לא עזר לי, בסופו של דבר, מה שכן ייצב אותי אחרי תרופה די ארוכה, זה האורמוקס.
אורמוקס, 250 מיליגרם. כן, זה 250 מיליגרם פעמיים ביום, זה כדורים משתנים.
כן.
שהם מורידים את הנוזלים מתוך המוח ומתוך המקומות האלה.
אז זה בסופו של דבר כן. יצב אותי.
עכשיו תשתי פחות, פחות קופאין ואלכוהול.
אני כבר שנים נטול קופאין, אני לא שותה בחיים אלכוהול, וכל הדברים האלה רחוקים ממני. יש לי שאלה לגבי טיפולים אלטרנטיביים, אם יש טעם לנסות?
תראי, יש טעם לנסות דיקור. דיקור יכול לעזור, את יודעת גם לפעמים, קרניאל אוסטאופתי יכול לעזור.
סליחה, אפשר שאלת את זה?
יש קרניאל אוסטאופתי, אוסטאופתיה של,
אוקיי.
של הצוואר ושל הגולגולת.
כן, זה גם המליצו לי.
כן,
גם.
זה יכול לעזור.
טוב,
אוקיי?
כדי שסיימתי, צהריים טובים, תודה רבה
כל
לך.
כל טוב.
שבת שלום.
כל טוב. זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, נשארו כפי שהיו, 0552-103-103, יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו?
שלום לך פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני פשוט מאזינה די קבועה שלך, ואני מעריצה את כל ה... תובנות שאתה נותן לנו, ואת הסבלנות שלך.
תודה רבה.
אז אהבתי להתקשר.
רק שם וגיל.
דבורה בת 72.
כן, אני איתך דבורה.
העניין הוא כזה שבתקופה האחרונה אני התחלתי להרגיש, אני בדרך כלל כרגע בשנים האחרונות בסדר בריאה, יש לי תרופות קבועות שאני לוקחת, שזה תרופה לדילול פלאביקס, לדילול הדם.
כן.
לסטטינים אני לוקחת גם כן להורדת הסטטינים, ואני לוקחת גם
פוטובנס לאוסטופורוזיס.
בדיוק.
פוטובנס פעם בשבוע ביום שבת, או
ביום אחר. נכון.
בבוקר חצי שעה לא עושה שום דבר, ואחר כך מתחילה לחיות.
חצי שעה דווקא בפעילות, לא בשכיבה.
כן, בטח. יש זמן לצחצח שיניים, לשים קרם על הפנים, להכין את הקפה עד שיתקרר.
זהו, כן. אז ככה, בתקופה האחרונה התחלתי להרגיש ממש עייפות באמצע היום, מה שלא היה לי בעבר. עשיתי בדיקות דם, ובדיקות ההמוגלובין, הפריטין, האיירון, הכל התחיל לרדת. זאת אומרת, זה לא הגיע מאוד נמוך, אבל בהשוואה לבדיקה קודמת שהייתה, זה בירידה.
סליחה על השאלה, מתי הייתה בדיקה הקודמת? שנה, שנתיים, חודש, חודשיים?
לא, 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 ממש לא היה. לפני שלושה חודשים כבר הייתה ירידה קטנה.
התחילה ירידה. כמה המוגלובין שלך היום?
היום זה 12.4.
שזה לא רע.
כן, תמיד ישבתי על 13 פלוס.
וכמה הפריטין?
הפריטין הוא 10.
נמוך.
זהו, והאיירון הוא 50.
גבולי.
טרנספרין זה 304.
אוקיי.
עכשיו, הרופא המליץ לי לקחת את
הברזל?
לא, לא, לזריק פרינג'קט.
פרינג'קט. של 50 או של 100 מיליגרם? תכף אני אסביר לך.
הוא אמר פעמיים, זאת אומרת, כל פעם, מה הוא רשם? 500 מיליגרם.
כן, 500 או גרם, 500 או 100 או 1,000. בואי נגיד לך משהו. הברזל שלך גבולי.
כן.
הפריטין שלך נמוך. זה בדרך כלל אומר שחסר לך קצת ברזל, וזאת אנמיה מחוסר ברזל. עכשיו, אני קודם כל, לפני שאני מזריק, שאני חושב להזריק ברזל, צריך לשאול, למה בגיל 72 יש ירידה בברזל? עכשיו, בדרך כלל, אצל נשים צעירות, לפני גיל המעבר, הן מפסידות דם במחזור. עם כל עיבוד דם במחזור, מאבדים ברזל, מאבדים ויטמינים. בגיל 72 לא מאבדים ברזל בדרך כלל, אלא אם אוכלים פחות בשר, פחות כבד,
כן,
פחות
כן,
קטניות,
כן,
פחות
נכון,
ביצים.
זה נכון. זה נכון. לא, ביצים וכל השאר אני אוכלת, אבל הרבה קטניות. אומרת,
קטניות בקטניות יש ברזל.
זהו.
לא הרבה, אבל קטניות, זה לא מספיק.
במקום בשר אני אוכלת יום-יום קטניות. זאת אומרת, זה אני לא מבטרת, ואני לוקחת גם ירק קלוב. אני יודעת שגם בחסה וכל הדברים האלה.
כן, אבל יש מעט, כן.
כן, אבל בעיקרון אני במקום הבשר אוכלת הרבה קטניות.
עכשיו, בדקו לך דם צמוי בצואה?
אני עשיתי קולונוסקופיה לפני 4 שנים, היה איזה פוליפון קטן שהורידו לי, אני צריכה לעשות בעוד שנה.
אז תעשי, לא, אל תעשי בעוד שנה, תעשי כבר עכשיו, תעשי קודם כל בדיקה של דם צמוי בצואה. לפני שאת מתחילה לקחת ברזל.
אהה, אוקיי.
דם סמוי בצואה. זאת בדיקה ראשונה שתעשי. זה בקופת חולים, זה צ'יק צ'אק, נותנים לך תשובה. אם יש לך שרידים של דם סמוי בצואה, אני הייתי מציע את הקולונוסקופיה. מצאו משהו בקולונוסקופיה לפני 4 שנים? היה איזה פוליפ קטן או משהו?
כן, פוליפון קטן היה.
אז אני הייתי מבקש לחזור על הקולונוסקופיה כבר עכשיו ולא לחכות עוד שנה.
אז זהו, אני אגיד לך מה, הוא נתן לי באמת, אני לפני שנה, כמעט שנה, עשיתי את האנדוסקופיה, כי היו לי כאבים בחלק העליון, בקיבה. אז ביקשתי לעשות את האנדוסקופיה, והוא אמר לי, תעשי גם קולונוסקופיה. אבל בגלל שלפני 4 שנים בערך, כן, היה לי סיפור אחרי הקולונוסקופיה, הייתי צריכה להשפוז בגלל שכנראה נפגע שם, יש לי מעי מפותל, אז זה קצת הרתיע אותי, אני חששתי לחזור על הבדיקה הזאת.
אז תבקשי לעשות אותה בבית חולים. הסיכוי עוד פעם, הסיכוי שזה יקרה עוד פעם משהו הוא די נדיר. אבל אם יש מי מפותל, צריך פשוט יותר, תראי, זה לא, זה יכול לקרוא, בוא נגיד ככה. זה שיש, שהייתה פגיעה קצת במעי, זה לא אשמה של הגסטרואנטרולוג. זה דינן שיכול לקרוא באחוז מסוים, קטן מאוד, של קולונוסקופיות יש פגיעה במעי, בכל זאת מכניסים צינור, וזה, זה לא...
נכון.
בידיים הכי טובות זה יכול לקרות. אז זאת לא הבעיה, ומזה לא צריך לפחד. רק צריך להגיד את זה לגסטרואנטרולוג, שידע שפה צריכים טיפה יותר לתמרן ימינה ושמאלה בעדינות. עכשיו, אני הייתי חוזר על קולונוסקופיה, ודווקא הייתי עושה אותה לא וירטואלית. לא וירטואלית, כן. אלא ממש עם הקולונוסקופ, כי אם יש פוליפ קטן, או הפוליפ הזה גדל, או יש פוליפ אחר, אז בווירטואלית אי אפשר להוציא אותו, ואז בין כה וכה תצטרכי לעשות כן, קולונוסקופיה, ובקולונוסקופיה הזאת יוציאו אותו בצ'יק צ'ק.
אז אתה אומר עכשיו, שיש אפשרות לבקש לעשות את זה בבית כן, חולים?
כן, את יכולה okay. לבקש מקופת חולים, תגידי, בפעם שעברה קרה את זה וזה, תפנו אותי לעשות את זה בבית חולים.
אוקיי, אוקיי.
אל תגידי לי איזה קופת חולים יש לך, אבל כן, אפשר כן, לעשות ברור. את זה.
לא, אבל זה הנקודה הפחד שלי, כי הוא בפירוש אמר לי, כדאי לך לעשות, אם יש לך כאבים ואת כבר עושה את הבדיקה, אז תעשי כן. גם את הקולונוסקופיה, ואני אמרתי לא, דבר, כן. כי זה עברו רק 3 שנים, ויש לי עוד 2, למה תעשי, אני צריכה למייחד?
אז תעשי okay. אותה. עכשיו, okay. לגבי, ורק אחרי שאת עושה דם סמוי בצואה, אז אפשר ללא כל קשר לקחת ברזל לבריד. עכשיו, ברזל לבריד יש בשני סוגים. יש ונופר, שזה מקבלים דרך קופת חולים, וזה עושים פעם, אפשר לעשות פעם ב3-4 חודשים ולעקוב. ויש את הפר אינג'קט, שזה פרטי. עכשיו, הפר אינג'קט הוא יותר חזק. יש של 500 מיליגרם, ויש של 1000 מיליגרם. אני הייתי אומר, אם כבר לעשות, אז במקום לעשות עכשיו ובעוד חצי שנה עוד פעם, לעשות אחד של פר אינג'קט של 1000.
זה לא גורם לתופעות, לוואי.
לא, עושים את זה לאט לאט, עושים את זה לאט לאט.
כי אמרו לי שצריך שיהיה ליווי של רופא, שהרופא צריך להיות
סמוך בזמן ההזרקה, צריך להיות רופא ליד. נכון, גם בוונופר כדאי שיהיה רופא בשטח, כי תראי, זה נעשה באשפוז יום, את ההזרקה הזאת. בדרך כלל יש רופא בשטח, ו... זה לא,
לא
אני...
כי אמרו לי שזה במרפאה עצמה, אני לא צריכה...
כן, במרפאה, לא... אבל זה חדר של האחות, זה חדר של אשפוז כן, יום כן. כזה, שם נותנים טיפולים ביולוגיים לפעמים, שם עושים את ה... שם נותנים את האקלסטה של אוסטופורוזיס, כן. שם נותנים את הוונופר אם צריך.
אוקיי. אז אתה אומר, קודם כל לעשות בדיקת דם סמוי, כן. ורק אחרי זה אני יכולה...
רק אחרי זה לקחת. עכשיו, אם כן, ואם הירידה היא קטנה, תמיד אפשר, במקום לעשות ונופר או זריקות של ברזל, אפשר לקבל או הפקת ברזל של אלטמן, יש להם את, את הקומפורט.
אני התחלתי עם זה, לא, זה עשה לי בלגן.
עשה
לא
לך בלגן.
יש לי
מהירגיז. אז עזבי, יש אפשרות אחרת, יש את כדורי ברזל לילדים.
הטיפות,
לא הטיפות, נכון. לא הטיפות, הטיפות די מגעילות, אבל יש את הדובונים האלה לדובונים של ילדים.
אוקיי.
אפשר את זה לנסות. אבל, אוקיי. ואם לא, אז לקבל הכי טוב, לקבל מנה אחת של ונופר או של פר אינג'קט, ואת בשקט עושים לך אינפוזיה, מכניסים לך את הכל, ושלום על ישראל, ואחרי כן. חודש בודקים לך עוד פעם את הברזל, ורואים שהכל יותר טוב או פחות טוב. אבל קודם כל לראות, למה בגיל 72 כן. יש ירידה בברזל, שהיא ממשיכה במשך 3 חודשים.
כן, זהו, בסדר גמור.
חוץ
בסדר.
מזה, בשר פעם בשבוע לא יעשה צרות.
נכון, אני יודעת, אני כן. לא מתלהבת מבשר, אבל בסדר גמור.
כן.
אוקיי, המון תודה.
אוקיי, דבר, כל
המון
טוב.
המון תודה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו?
הלו.
שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שמי רותי.
כן, רותי.
יש לי בעיה, בעיקרה, עכשיו אני רוצה להתמקד.
רק בת כמה את רותי?
אני בת 81.
כן, אני איתך.
אני רוצה להתמקד עכשיו, ואחר כך לשאול שאלות נוספות. אני רוצה להגיד לך, שהתוכנית שלך מרגיעה, היא פשוט מלמדת ומרגיעה.
תודה רבה, רותי.
עכשיו לעניין, עכשיו לעניין. אני, את יודע, בת 81, כרגיל, מהזקנה, סובלים מהברכיים, מטפלים.
עם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות, זה המוטו
נכון,
שלי.
זה אני שומעת.
כן, אז לא לפחד.
לא, אני, אתה יודע, אני שומעת את העצות שלך, אני מיישמת המון. עכשיו, באפריל, התחילו הכאבים בירך.
כן.
בירך, בירך שמאל, נסבלים, אני אישה שלא יודעת לשבת, שלא יודעת לשכב, אני ממשיכה.
מזל.
ממשיכה את ה... את ההליך של החיים שלי.
תמשיכי ככה כל הזמן.
הלוואי, הלוואי. אני חושבת שזה אולי באוכריי, אני לא יודעת.
אני יכול להרגיע אותך שזה למזלך ולא באוכריי.
טוב, תודה, תודה. אני באפריל בערך התחילה לכאוב לי הירך, כאבים כאלה נסבלים, הלכתי לאורתופד, אז הוא אומר לי, עכשיו, אומר לי, בואי נעשה לך זריקה. אמרתי לו, מה זה, איזה זריקה? אני לא, אני באי סיכת כליות קרונית.
כן.
אז אני אומרת לו, תראה, אני רוצה להתייעץ עם המחלקה הנפרולוגית,
בצדק.
אני בטיפול.
למרות שהקורטיזון שהם נותנים בדרך כלל לא מפריע, אבל את צודקת, כל טיפול שאת צריכה לקבל, כל תרופה, לקבל את האישור של הרופא הנפרולוג. אפילו...
כל הכבוד.
כל תרופה.
כל הכבוד לי. לך יש כבוד כבר.
כן. כן.
אז לא הלכתי, עשיתי יציבותרפיה, זרמים, עניינים, זה לא הלך, והתחיל להתגבר מיום ליום, עד שהתחילו התקפות, אבל מה זה התקפות? בערב, בלילה, לא יכולתי, צירי לידה, זה כאבים, זה התקפות,
מה זאת אומרת, אבל זה לא כאב שהוא קבוע ומתמיד?
אוקיי. אתה יכול להרים בבקשה את קולך?
אני מנסה, אבל אנחנו ננסה להרים מה...
כן.
עכשיו
כן.
את שמעת יותר טוב?
קצת יותר טוב,
אוקיי.
תודה. כן. רגע, איפה הפסקנו?
שאלתי אותך איזה סוג של כאב, כי בדרך כלל כאב
חריף.
שבא...
חריף
ש... מאוד. אחד, כאב שבא מצוואר הירך, הוא לא כאב התקפי, הוא כאב או שקשור לתנועה, הוא לא כאב, אם את לא זז עבד במנוחה, את יכולה להרגיש שזה כאב עמום. בתנועה הוא יכול לגבור, אבל הכאב לא בא בהתקפים סתם כך.
בטח.
מה?
הוא בא מהבוקר עד הערב.
אוקיי, אז זה לא התקף. הוא קבוע.
ההתקפים היו בבוקר, לא יכולתי לרדת מהמיטה.
או, זה ברור כבר.
וגם בערב, זאת אומרת, עכשיו התחלתי לקבל נגד כאבים, ואני כמובן מתייעצת.
כן.
אבל אני לא רוצה להרחיב. הגעתי למרפאת כאב.
כן.
במרפאת כאב עשו לי חסם של עצב תחת שיקוף וסטרואידים.
כן. זה הכאב שלך הגיע, המקור שלו היה מעמוד השדרה, או הכאב היה מצוואר הירך?
מצוואר הירך.
והזריקו לך, החסם נעשה בצוואר הירך, או החסם נעשה בעמוד השדרה?
לא, במפרט הירך.
אוקיי, בסדר.
במפרט,
כן, כן, אני יודע, אני ניהלתי מרפאת כאב בחיים שלי במשך הרבה שנים.
אני יודעת, אני בטוחה. כן. עכשיו, אחרי, אני ממעטת לקחת, שמעתי אותך, אני ממעטת לקחת, לרוץ ישר למשככי כאבים, בגלל כל בעיות הכליות שיש לי, יש רוקס פלוס, שזה יפה נראה.
רוקסט פלוס, כן.
כן, סליחה, זה עשה לי עצירות. עכשיו, מה קורה? סליחה, כשאני לוחצת, לעשות...
פעולת מעיים.
פעולת מעיים, זה כואב.
כואב יותר, כן.
זה כואב, זה נורא. זה נורא.
תראי, כל...
בלידה לא הרגשתי ככה.
עכשיו תראי, קודם כל, כל התרופות, דקה אחת, כל התרופות עם נרקוטיקה או עם קודאין, הן עושות עצירות. רוקסט פלוס מכיל קודאין, ולכן הוא עושה עצירות. אז תנסי, עדיף לקחת לפעמים באישור הרופא שני אקמול, במקום רוקסט פלוס, או רוקסט רגיל, במקום רוקסט פלוס.
תודה רבה, וזה מה שעשיתי.
אוקיי.
זה מה שעשיתי, ראיתי שהאקמול עובר לי.
כן.
אבל מכיוון שיש לי בעיה עם הכליות, אני נורא
חוששת. אז צריך לשאול את הנפרולוג, כי לדעתי הקמול, אני חושב שהקמול את יכולה לקחת.
כן. עכשיו, אחרי חסימת העצב, איזה שבועיים וחצי, ההתקפות האלה נמוגו, ירד.
ואחר כך חזרו.
הכאבים היו מהירך עד לכל הרגל, העצם של הרגל.
כן, כן.
הכאבים איומים, איומים, איומים.
עשו לך הדמיה, עשו צילום, עשו סיטי, עשו משהו?
לא, לא, לא.
אז זה מה שצריך לעשות, לראות מה הבעיה, לפני שמזריקים זריקה, צריך לבדוק.
רגע, הם הגיעו למסקנה שזה עצב, העצב.
אם זה היה עצב, לא היו מזריקים לך לצוואר הירך. ואם זה היה עצב, היו מזריקים לך לעמוד השדרה או למעלה, לא היו מזריקים לצוואר הירך. אם יזריקו לצוואר הירך, סימן שמצאו רגישות או באזור הטרוכנטר, הקופסית של המפרק.
נכון, נכון.
אז זה לא עצב. אוקיי, תמשיכי.
רגע, סליחה, הם עשו לי בטוסית. לחדור.
כן, דרך הטוסיק, אפשר לחדור דרך הצד, דרך הירך ודרך הטוסיק, אני לא יודע בדיוק. אוקיי, לא משנה.
עכשיו, כשאני סיימתי את זה, אז הרופא אומר לי, טוב, רותי נפגש עוד חודשיים. וואי, למה? חשבתי שאני, אתה יודע, זה יביא לי...
שיביא מזור בזריקה אחת.
יביא לי מזור, אבל אני... לאט לאט, לאט לאט, יש כאבים, וכשאני okay. מתעייפת, זה לוקה בי, ו...
רותי, בואי נתקדם, אני רוצה להציע לך משהו.
כן, 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 כן.
אני רוצה להציע לך, לפני שאת מקבלת את הזריקה הבאה, לבקש שיעשו לך הדמיה, שיעשו לך גם צילום של צוואר הירך, וגם צילום של עמוד השדרה המותני.
רגע, סליחה. עשו לי רנטגן.
רנטגן זה שום דבר. רנטגן יכול להיות טוב לצוואר הירך לפעמים אם הוא נעשה בעמידה לראות אם יש שחיקת סחוס.
בעמידה.
אז זה יכול לראות אם יש שחיקת סחוס.
כן.
זה הרנטגן בעמידה, אבל לעמוד השדרה המותני, רנטגן לא עוזר. ואם עשו לך בטוסיק, אני לא יודע אם בטוסיק עשו לך דרך הטוסיק לאזור של הגב התחתון, או דרך הטוסיק לאזור של צוואר הירך. כי דרך הטוסיק יותר בצד...
נכון. לצוואר הירך, כן.
לא, אז עוד פעם, את לא יכולה לדעת, אלא אם כתוב לך. אוקיי, רותי, אנחנו טוחנים מים, תראי.
כן, עכשיו. אז אני לא יודעת, יש לי בשבוע הבא עוד
הזרקה. אז מה שאת צריכה לשאול אותו, מה ההבחנה שלו, אם יש לו צילום, ואם ההבחנה שלו היא צוואר הירך, והוא מזריק לצוואר הירך, או ההזרקה שלו היא לגב, כי בגב, באזור החוליות של L2, L3, בעיקר L2, זה אזור שיכול להקרין, L2, L3, זה אזור שמקרין לצוואר הירך ולירך.
כן, אז הוא בדק את זה, ואמר שאין בעיה, יש כאבים המומים מהגב.
אוקיי, עכשיו בואי נתקדם.
הוא בדק את זה והגיע למסקנה שיש כאבים, אתה יודע, קצת.
אוקיי, עכשיו רותי, בואי נתקדם, כי יש לנו עוד מאזינים, ותגידי לי מה את למעשה שואלת אותי.
עצם הבעיה שלי עכשיו?
לא, מה את שואלת אותי?
רגע, אני אומרת לך, נשארתי עם כאב, והגבלת תנועה. אני לא יכולה למשל להתכופף, זה כואב לי נורא, לגרוף גרביים, ואם אני עושה תנועה שלא חשבתי עליה, זה כאבי תופק.
האם כשאת יורדת מדרגות כואב לך יותר?
לא כל כך.
האם כשאת מפסקת את שוכבת על המיטה ומפסקת רגליים, כואב לך יותר?
לא.
אז יכול מאוד להיות שהכאב הוא מעמוד השדרה ולא מצוואר הירך, אלא הוא מעמוד השדרה ומוקרן לצוואר הירך. כי אם זה מצוואר הירך, פיסוק רגליים אמור לכאוב. אם זה מצוואר הירך, ירידה במדרגות או עלייה במדרגות עלול לכאוב. ואם זה מעמוד השדרה, אז כיפוף
קדימה. עלייה במדרגות, בטח.
וירידה במדרגות?
סליחה, שאני הלכתי למקלט, כאב לי. כן, בירידה, כן, סליחה.
אוקיי.
סליחה, אני
שכחתי. אז בואי תראי. בואי תשאלי אותו בדיוק מה הוא עושה, ובואי תבררי אם מדובר בטיפול מהגב, או בטיפול מהעמוד השדרה, ולפי זה נוכל להמשיך ולהתקדם בשיחה הבאה שלנו, כי אוקיי, השעה שלנו נגמרת. אני לא יכול לענות לך, השאלה שלנו נגמרת. השעה שלנו נגמרת, ואנחנו חייבים לצאת להפסקת חדשות ופרסומות.
רגע, שאלה.
תשאלי.
זה קשור, יש לי אוסטאופורוזיס, ויש לי פיברומיאלגיה.
כן, זה יכול להיות קשור, רות, אנחנו חייבים לסיים, השעון נגדי, סליחה, אבל אני מתנצל. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, אני רוצה להודות לצוות הנהדר שהיה איתי, למאירה פרץ ואייל פרנקו כמפיקים, לאחיה כהן על הדיגיטל, לאלעזר בן יהודה על הלייב, לרן לודין ובני אלפרין אחראים על השידור, אנחנו נהיה פה אחרי הפרסומות והחדשות, 0552-103-103, סליחה שניתקתי את החולה האחרון, את המאזינה האחרונה, להתראות בשעה הבאה. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. כן, איתי באולפן, הצוות הנהדר שלי, עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אחיה כהן, על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, בוואטסאפ אפשר לשאול שאלות, להעיר הערות, לקושקושיות, לחוט חידות, 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום.
שלום. קוראים לי אבלין.
כן, אבלין.
וואי, אני כל כך מרוצה מהתוכנית וממך בכלל.
תודה רבה, אבלין.
אני רוצה לשאול...
בת כמה את, אבלין?
בת 75.
כן.
לפני חודש בערך, אני קמתי בבוקר עם צוואר תפוס ברמה, בחיים לא היה לי כזה דבר, לא יכולתי לנשום מרוב כאבים.
את רואה, תמיד יש דברים חדשים בחיים.
כן.
לטוב ולרע, אבל זה בסדר, כן.
לא,
עדיף לי שלא יהיה. אבלין, ברגע שאת נושמת עכשיו, וזה היה מקודם, אז זה כבר טוב.
נכון, תודה. כן. אז ככה, אז הייתי דחוף אצל הרופאה, והיא ישר הזריקו לי וולטרן, והיא בעצם נתנה לי 3 זריקות,
כן.
אבל עשיתי רק מתוכן 2 באותו יום.
תרגעת כבר יותר טוב.
כן, וואי, איזה דבר לא נורמלי, הזריקת וולטרן הזה. אני כבר יכולתי לנשום חזרה. אחרי כן הייתי אצל אורתופד, והוא נתן לי, האמת היא שהוא רצה שאני גם אעשה צילום עמוד שדרה, אבל לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, עשיתי כל כך הרבה צילומים, שקצת פחדתי מקרינה מיותרת.
תכף אני אסביר לך על זה משהו. אז בואי נעשה הפסקה ואני אגיד לך. בגיל 75, כמה הקרנות שתקבלי, אם זה יגרום לך לסרטן, זה יהיה כשתגיעי לגיל 302.
טוב, יופי.
אז אין מה לפחד מהקרנות של צילומים, בגיל 75. זה דבר אחד. דבר שני, למה אין טעם לעשות צילום? משום שאני יכול להגיד לך, מזה שאני מדבר איתך בטלפון, שיש לך שינויים קשים בעמוד השדרה הצווארי. ואיך אני יודע את זה? לפי תאריך הלידה. לא ייתכן להגיע לגיל 70 בלי שינויים בעמוד השדרה. עכשיו, את כנראה לילה קודם, או שהיית מאוד עייפה, או שלקחת כדור שינה, או שישנת חזק יותר מהרגיל, ועמוד השדרה, ולא הסתובבת הרבה מצד לצד, ועמוד השדרה נשאר באותו מצב, קמת בוקר עם מה שנקרא טורטיקוליס, עם צוואר תפוס.
אז עכשיו אני אגיד לך. לפני איזה 20 שנה היה לי פריצת דיסק גם למעלה, גם ביד אחרת, ביד ימין נתפסה, וזה היה קטסטרופה, ורצו לעשות לי מיתוח, ואז נתנו לי קוקטייל של וולטרן עם אקומול, אחרי 3 חודשים זה עבר.
יופי.
אבל עכשיו, בלי קשר, יש לי בקע בשרעפת, ואני שוכבת תמיד עם 2 קריות, כי אחרת אני לא יכולה...
אז לפעמים כשאנחנו ישנים עם 2 קריות... הראש צונח ימינה או הראש צונח שמאלה, ואנחנו ישנים עם ראש עקום חצי לילה, ואז יש כאבי צוואר.
וזה הסיבה?
לא, זאת לא הסיבה. הסיבה היא שינויים בעמוד השדרה, ולפעמים הצוואר נתפס.
כן. אז בקיצור, מה השאלה שלי? התחלתי לעשות פיזיותרפיה, כי הוא נתן לי גם פיזיותרפיה. עשיתי פעמיים, וזה היה בסדר. רק הערתי לפיזיותרפיסטית שהאדם שלה קפואות, ואני יודעת, פיזיותרפיה, אחר כך היא שמה לי משהו חם, אז לא יודעת. בכל אופן, פעם אחרונה היה לי ביום שלישי, היא לחצה לי, לא יודעת מה.
ויותר גרוע.
כן, היד שלי השמאלית, אני לא יודעת, אני כבר פחדתי שיש לי אירוע, עוד, לא יודעת, כל היד עם זרמים לכיוון האצבעות, ואני כל הזמן עשיתי תנועות ולחצתי על כדור, ורק שזה יעבור, רק שזה יעבור.
יעבור, זה יעבור.
אז זהו, השאלה שלי, אם נמשיך לעשות פיזיותרפיה,
אז תפסיקי עם פיזיותרפיה.
זהו.
תפסיקי עם פיזיותרפיה. עכשיו תראי, היד שלך, איזה יד זאת?
מלית.
יד שמאלית שלך היא עכשיו עדיין לא מנומנמת?
קצת, עכשיו שהרמתי את הטלפון, הנה העברתי את הטלפון ליד ימין, עכשיו שהרמתי את הטלפון אז זה קצת ככה, אבל אני משתדלת כל הזמן להיות בתנועה, כדי שזה...
את יכולה לשים צווארון או צעיף שהמקום יהיה חם.
כן.
וטיפה בעדינות להזיז את הראש ימינה ושמאלה, רק שאת יושבת שלא תהיה סחרחורת.
כן, זהו, יש המון
סחרחורות. וזה כנראה היא לחצה קצת יותר מדי חזק על איזה עצב, אבל זה יעבור.
כן, יופי. אפשר עוד שאלה קטנה?
ודאי, ודאי, אבלין.
יש לי אוסטופורוזיס כבר כמה שנים. כן. ואני לא יודעת, אני מקבלת כל חצי שנה פרוליה. כן, פרוליה,
כן.
עכשיו, אני עשיתי לפני שבועיים ציפוט עצם, ואותו דבר, מינוס 3.8.
וואו, מינוס 3.8 זה אוסטופורוזיס יפה, במרכאות יפה, כן.
כן, אז למה זה לא משתנה עם הזריקה שאני מקבלת?
זה לפחות לא נעשה יותר גרוע.
אז זה מה שהרופאה אמרה, אבל השאלה, חברה אמרה לי שיש זריקות כאלה שכל יום מזריקים שקוראים לזה פרוטאו.
פרוטאו, יש ככה, יש הקלסטה שמקבלים פעם בשנה.
לא, זה אסור לי,
ויש, וואן, ויש פרוטאו שמקבלים כן. פעם ביום.
כן.
והפרוליה ופרוטאו זה למעשה דומה מאוד. אבל מה שאני, כן, מה שאני מציע, את מקבלת סידן או דיאטה, ויטמין D.
אז זהו, יש לי בפרטואיד, הבלוטה.
הפרטיירואיד, כן.
כן, שזה רעה מאוד מאוד גבוה,
אוקיי.
והרופאה הסבירה לי שזה לוקח כן. סידן מהעצמות.
ומוציא אותם לשתן.
היא אמרה לדם, לא יודעת.
כן, לדם ומהדם לשתן. עשו לך איסוף שתן ואיסוף שתן, איסוף שתן של 24 שעות?
כן, כל 3 חודשים אצלה, כן.
את אצל אנדוקרינולוגית?
כן, כן.
נו, אז את בידיים טובות, כי סך הכל יש להם הרבה ניסיון בזה, והאנדוקרינולוגים זה לחם חוקם.
כן, רק בחצי שנה היא ילדה, ואז אני לא יכולתי לבוא אליה, רק בדצמבר יש לי תור למישהי אחרת, אבל לא, זה במקרה היום חברה אמרה לי, שהפרוטאו ממש ממש מחזק את העצם, ולכן אז... עניין אותי לדעת אם זה אכן אני... יותר טוב מהפרוליה.
לא, זה לא יותר טוב. לא יותר טוב.
באמת?
לא יותר טוב.
טוב.
הרבה אנשים בסדר. מתחילים עם פורטאו, ואחרי חוברים לפרוליה, וזהו, זה יותר טוב.
כן, יש לי עוד שאלה קטנה.
מייק, אגב, זה את זה. מקבלת, את אמרת, את מקבלת סידן וויטמין D.
אז זהו, ויטמין D אני מקבלת, כן. והייתי לוקחת פעם כדור 600 מיליגרם של קלציום, והיא אמרה לי להפסיק עם הכדורים.
ולהמשיך רק עם ויטמין D.
כן, ולאכול גבינות. גבינות וירקות אני לא יכולה לאכול בגלל...
אז גבינה צהובה, יש בה הרבה סידן.
אז רק גבינה צהובה אני אוכלת.
אבל תראי, טחינה יש בה הרבה סידן.
נכון, זה גם אני שמעתי, שמעת כן. לגברת.
וסרדינים כן. יש בהם הרבה סידן.
כן.
וכדאי להשאיר את זה. וגם להיות במעקב אחרי הפארטיירואיד.
כן.
עשו
כן.
לך בדיקות של פארטיירואיד, לראות שאין לך פעילות יתר?
עשו לי כמה פעמים, כי אצלנו אני חושבת שזה גנטי, כי היה גם לאבי זיכרונו לברכה, ושתי החיות שלי, הם עשו ניתוח. אבל היא אומרת שלא כל כך מוצאים את זה. היא שלחה אותי לכמה מומחים שעשו לי...
בדיקת איזוטופים עשו לך לפארטיירואיד?
איזוטופים?
מיפוי?
לא, גם לא. אבל אני הייתי כמה פעמים עשו לי אולטרסאונד.
לא, אולטרסאונד, אולטרסאונד לא. אז צריכים לעשות בדיקה. אולטרסאונד זאת לא בדיקה בשביל פארה-תיירואיד. אולטרסאונד זה בדיקה נהדרת לתיירואיד. הפארה-תיירואיד אלה בלוטות קטנות, ארבע בלוטות קטנות, שנראות כמו אפונים, כמו אפונה, שנמצאות בחלק האחורי של בלוטת התיירואיד.
זה, בגלל זה לא רואים את זה
באולטרסאונד. לא, אז לכן עושים בדיקות נוספות, יש בדיקות מיוחדות. אבל תראי, יש, אני לא אגיד לך איזה בדיקות, יש לך אנדוקרינולוגית שיודעת יותר טוב ממני, אבל צריכים לעשות לך בדיקה, לפני שאת הולכת לאנדוקרינולוגית, לבדיקה הנוספת, תבקשי מרופאת המשפחה לעשות לך בדיקה ל-PTH. PTH זה...
זה תמיד עושים לי.
של פארה-תיירואיד הורמון.
PTH, כן.
PTH, אוקיי. אז זהו, אז לפי זה...
זה היה גבוה. זה תמיד גבוה.
אז צריכים באמת לעשות אולי הדמיה. השאלה כמה זה גבוה. יש גבוה שאפשר לעקוב ולהמשיך לעקוב, ויש גבוה שכבר מחייב, ביחד עם בדיקות של איסוף שתן של 24 שעות, הרופאה תוכל להגיד לך אם זה מספיק, או אם צריך לעשות לך בדיקות נוספות. בסדר?
טוב, ממש, אתה זהו, סוגרת התוכנית, אפשר עוד שאלה קטנה?
עוד שאלה קטנה אפשר. כן.
קטנה. יש לי בכבד, כן. ומסביב ללבלב, מלא ציסטות. מלא מלא. היה כן. פעם אחד או שתיים, עכשיו זה מלא. שאלה אם זה לא מסוכן.
תראי, יש לנו קריטריון...
אני רוצה לראות את החתונות של הנכדים שלי.
אני מניח שאת תראי את החתונות של הנכדים שלך. כי ציסטות, ציסטות בכבד ובכליות הן לרוב לא מסוכנות. עכשיו, היום, כשאנחנו רואים ציסטות בכבד, אפילו בלבלב ובכבד, וגם בכליות, לרופאים הרנטגנולוגים, יש לנו קריטריונים רנטגנולוגיים לציסטות שהן מחשידות ולציסטות שהן מרגיעות. אז אני מניח שאם היה חשד ולו הקטן ביותר, לציסטה שהיא ציסטה לא שפירה, אז הרופא ההדמיה היה מבקש בדיקות נוספות.
כן, אני בגסטרו מעולד, הוא כל שנה רוצה שאני אעשה MRI.
אז את בסדר, אז את יכולה להיות רגועה.
כן?
כן, כן.
בסדר. וואי, אתה מקסים, תודה,
תודה. תודה רבה.
שתהיה בריא כל הזמן.
כל טוב, שכולנו נהיה בריאים. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, ביי.
כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום, מדברת מינה.
כן, מינה.
שלום לך, פרופסור.
שלום וברכה.
אני מדברת בשם בעלי, הוא בן 71.
כן.
וזה בערך שנה וחצי, רגל אחת שלו נפוחה, מכף רגל עד הברך.
כן.
אני אגיד לך איזה בדיקות הוא עשה. הוא עשה אולטרסאונד של איברי הבטן, עשה בדיקות סונאר דופלר, אורכי הרגליים תקין, ובדיקות דופלקס, ורידי רגליים תקין, הכל תקין ולא יודעים למה. אני אתן לך רקע, פשוט בשנת 95 הוא עבר ניתוח לב פתוח, ולקחו לו ורידים מהרגליים, ועכשיו לא יודעים למה רגל אחת נפוחה.
בדיקת, תראי, בדרך כלל שרגל אחת נפוחה זה משהו מקומי יותר. עם שתי הרגליים זה גם יכול להיות משהו מהכליות, או אי ספיקת לב, או סיבות okay. אחרות. אבל, okay. אבל אם אולטרסאונד בטן תקינה, כלומר אין איזה חסימה בזרימה באזור כלי הדם של הבטן, ואם הדופלר והדופלקס של הורידים, אם זרימת הדם בורידים ובעורקים ברגליים תקינה, אז יכולה להיות רק סיבה של כלי הדם הקטנטנים, או יכול להיות מתרופות לפעמים. הוא ישן על הצד, או ישן על הגב?
בעיקר על הצד.
ועל הצד הוא ישן יותר על צד אחד, על הצד של הרגל הנפוחה?
לא. לאו דווקא, לא.
לאו דווקא, אוקיי. לפעמים כשאנשים ישנים בלילה רק על צד אחד ולצד שני לא, אז רגל אחת יותר נפוחה מהשנייה. תראי, לא תמיד אנחנו יודעים למה רגליים נפוחות. לפעמים רגליים נפוחות מתוצאה מתרופות. בעיקר יש תרופות ללחץ דם, ויש תרופות לפרקינסון, ויש תרופות לנגד...
הוא לוקח, כן. סליחה, כן. תרופות ללחץ דם הוא לוקח.
כן. כן. איזה תרופות הוא לוקח?
יש לו ככה קרדילוג.
זה לא גוסם, זה נפיחות ברגליים, מה עוד? קדקס, כן.
קנדור.
כן.
קנדור, אספרין.
לא, אספרין זה לא לחץ.
לא, ליטורבה זה ל...
ליטורבה זה לשומנים בדם.
כן. זהו.
צריך לבדוק, אני לא זוכר בדיוק לגבי התרופות. יש תרופות שעושות בצקות בקרסוליים שלפעמים עולות יותר למעלה, תרופות ללחץ דם.
אבל זה יכול לעשות על רגל אחת?
אז בדרך כלל לא, אבל לא כל הרגליים שלנו קראו את ספרי הלימוד שלנו. אז לפעמים זה יכול להיות. מצד שני, אם זה ברגל שלקחו לו ורידים לניתוח לב פתוח, אז יכול להיות שבכל זאת זרימת הדם שם, ורידים הרי צומחים ומתאוששים, אז יכול להיות ששם יש פחות זרימת דם, פחות ניקוז דם. עכשיו, יכול גם להיות שיש בעיה של קשורה ללימפה. יש יכולות להיות הרבה סיבות לנפיחות ברגליים. השאלה אם הרגל ממש, ממש נפוחה, 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 או אם הרגל הרבה יותר נפוחה מהשנייה, אבל בצורה סבירה, תורה.
לא, זה... לא, נפוחה, נפוחה מאוד.
אז הייתי...
מה שכן, סליחה, פרופסור קרסו, כשהיינו אצל מפאת כירורגיית כלי דם, המלצה שלו היה גרביים אלסטיות,
כן.
שזה לא כל כך כבר עוזר, או פיזיותרפיה לימפתית.
כן, מה שנקרא לימפה פרס.
כן, השאלה אם זה יעזור לו.
זה יעזור לו, אבל זה צריכים לעשות כל הזמן. ויש גם מכשיר, יש גם כמו גרב, ששמים אותה על הרגל ומנפחים אותה, מה שנקרא לימפה פרס. אז אני הייתי הולך לפיזיותרפיה לימפתית, שטיפה ינקזו לו את זה, זה כנראה בעיה של לימפה. אמרתי לך, אם הדופלר והדופלקס, אם הורידים והעורקים תקינים, זה כנראה בעיה של לימפה. אז אפשר ללכת לניקוז לימפתי אצל פיזיותרפיסטים שהתמחו בתחום הזה מצד אחד, ומצד שני לקנות את השרוול הזה, זה כמו שרוול, אבל זה מכנס.
כן.
והוא מתנפח, והוא מתחיל להתנפח מלמטה לכיוון למעלה, והוא סוחט כאילו את הלימפה לכלפי מעלה, וזה אפשר לעשות פעם, פעמיים ביום, וזה יקל עליו. אבל אם אתם, אני לא יודע אם אתם נוסעים לחוץ לארץ לפעמים או דברים כאלה, פה מוכרחים בטיסה ובכל המקומות האלה להיות עם גרביים אלסטיות. קשה ללבוש אותם. אבל
כגרביים או מכנס?
יש גרביים אלסטיות ויש מכנס אלסטי, אבל פה מספיק גרב אלסטית אם יש לו את זה ברגל אחת.
כן.
וקשה ללבוש אותה, כלומר צריכים כוח כדי להלביש אותה, כי אחרת היא לא אפקטיבית. אפשרות אחרת היא ללכת עם גרביים, עם תחבושת אלסטית, ולחבוש אותה בצורה די חזקה. זה הרבה יותר קל לפעמים אנשים שלבד, או אנשים שלא גרים עם מישהו שיש לו כוח, כי גרב אלסטית שתהיה טובה, היא צריכה ממש ללחוץ. ואז קשה להכניס אותה ולהעביר אותה את העקב. יש אמנם מכשיר, לא מכשיר, אלא חלק מיוחד שמחליק, שאפשר להחליק על זה, אבל זהו. אוקיי?
אז אתה ממליץ ללכת לפיזיותרפיה.
לפיזיותרפיה לימפתית, וגם לשאול אותם, להתייעץ איתם לגבי מכנס של לימפה פרס.
לימפה פרס. אני רואה שאלה קטנה עליי.
כן.
אני בת 71.
כן.
ואני סובלת מרגליים עצבניות.
כן.
אבל לא כל הזמן. לפעמים זה קורה לי. מה אני יכולה לעשות?
להרגיע אותם, לספר להם סיפורים, לשיר להם שירים. תראי, אם זה לא כל הזמן, אז שימי לב אם זה קצת יותר מתוחה. אם זה שאת יותר מתוחה וזה מדי פעם, אז אפשר לקחת איזשהו כדור הרגעה. אם זה קבוע, והרגליים עצבניות, יש תרופות שהן תרופות מהמשפחה של תרופות שנותנים גם בפרקינסון, למרות שאין לזה שום קשר לפרקינסון, אני חוזר. תרופות מהמשפחה, כמו ספרול למשל, שזוהי תרופה שיכולה לעזור לרגליים עצבניות, והיא יכולה לעזור. אבל אם זה לעתים רחוקות, אם זה לעתים רחוקות, אז תנסי לקחת חצי כדור לאוריבן ותראי אם זה עוזר לך.
בסדר גמור.
בסדר?
תודה רבה.
אוקיי, מן הכל טוב.
תודה רבה לך ושבת שלום.
שבת שלום, הרבה בריאות.
אמן, תודה.
הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
עם מרים.
כן, בת כמה את מרים?
71.
כן, אני איתך.
אני ביום שישי האחרון, לפני שבוע,
כן.
לקחתי זינת,
כן.
וזינת לטיפול בשיניים, ליום ראשון אחרי.
לא הבנתי, לא הבנתי. זינת זה אנטיביוטיקה שלוקחים פעמיים ביום בדרך כלל, 250 מיליגרם.
כן, את לקחת את זה? בשביל לטפל בשיניים,
כן.
מתחילה ביום ראשון טיפול שתלים.
אוקיי, ברור, כן. כטיפול מונע,
אני בריאה
כן.
בטבעי.
כן.
ויחד עם זה, רופא משפחה נתן לי קולד אקמול. לכאבים, כי כואב לי החזה כבר שנה ולא יודעים מה זה.
קולד אקמול, כן. אקמול קולד, אקמול, כן, בסדר.
אקמול קולד שרשום עליו 15-325.
אני לא יודע מה זאת אומרת 15-325, אולי זה מספר עוצבה.
אני לא יודעת מה זה, אבל זה משהו חדש שאני לא מכירה.
אולי זה...
עוד אקמול, משהו חדש.
לא קולד אקמול, קוד אקמול.
עוד אקמול.
C-O-D.
כן, COD, נכון.
אוקיי, לא קולד. אז זה COD, אז זה אקמול עם קודאין, 15 מיליגרם קודאין, ו-325 מיליגרם פרצטמול, אם כך, כן.
יכול להיות.
לא, בטוח, כן, כן. רק תדעי שזה עושה עצירות, תמשיכי.
זה עושה עצירות?
כן.
טוב, נעצר לי כמעט החיים, רק.
אוקיי.
תקשיב, לקחתי את זה בשעה 11.
כן.
ואיך שלקחתי את הכדור, הרגשתי בהרה בגוף. הרגשתי את הזינת ואת הקמול, כן? הרגשתי, הגוף שלי עולה באש, נופל לי מים מהראש, כל המים, מים, מים, מים. מה שהספקתי לעשות, לצלצל לילדה, להגיד לה אמבולנס, והתמוטטתי, התעלפתי. מצאתי את עצמי למחרת, מתעוררת בבית חולים, תל השומר, אחרי שאני מורדמת ומונשמת.
כן.
השאלה שלי, אם יש קשר, לכדורים האלה יחד,
שיזהרו
אנשים פשוט.
לא, לא, לא. קודם כל, מה שקורה לך לא חייב לקרות אצל אנשים אחרים. אני לא יודע אם את רגישה לזינת, ואת אלרגית לזינת, או לאקמול קיבלת קודם?
אף פעם. אני אשאל שגם כואב לי הראש, אני לא לוקחת כדורים. אני אנטי כדורים.
אז את רגישה או לזינת, או לקודאין, או לאקמול, אי אפשר לדעת למה. את צריכה לדעת שאסור... שאסור לך לקחת לא את זה, לא את זה ולא את זה?
אז היום אני לא לוקחת כלום, נתנו לי בבית חולים טיפול, אנטיביוטי, חמצן ואני אנילציה, וזה מה שאני עושה בבית. אבל רציתי לדעת פשוט, אם שמעת על דבר כזה למי
שבא. שמעתי הרבה פעמים על תופעות אלרגיות שבהם מרגישים מה שאת מתארת. וגם אפשר לאבד את ההכרה, כי זו תופעה אלרגית.
אני איבדתי כן? והייתי מורדמת ומונשמת.
אוקיי, אז טוב
אז
ש...
אז מה שאתה אומר, אני צריכה לעשות בדיקת אלרגיה.
לא, את לא צריכה לעשות בדיקת אלרגיה, משום שבדיקת אלרגיה לא תעזור לך. אסור לך...
אז איך אני
זה? זינת, תרשמי לך, זינת.
אז איזה אנטיביוטיקה אני יכולה בלי זה?
יש מיליון סוגים של אנטיביוטיקה, וצריך להגיד לרופא שנותן לך את זה, שאת רגישה כשקיבלת תופעה אלרגית, ייתכן מזינת, כן. כי קיבלת עוד כמה כדורים ביחד,
כן.
ושזינת אסור לך לקבל, זה משפחה קצת אחרת, קודאין אסור לך לקבל, ואקמול אסור לך לקבל בינתיים. עכשיו, יכול לא. מאוד להיות שהאלרגולוג יכול לעשות לך טסט לאקמול, או טסט לקודאין, אבל יש גם תרופות אחרות. אבל את, כשאת לוקחת תרופות, את צריכה לקחת אותן מאוד בזהירות, ואולי, אם נותנים לך תרופה חדשה, להישאר בבית חולי, בקופת החולים, את הכדור הראשון לקחת בחדר האחיות, להגיד להם שמאחר ואת רגישה לתרופות, את לוקחת את הכדור פה, ורוצה לראות מה קורה, אם תוך חצי שעה לא קורה שום דבר, את הולכת הביתה.
מה? תודה רבה לך, באמת.
כן.
אני, מה זה, בסיכום מחלה רשמו לי, גם בבית חולים אמרו לי, לא לקחת שום כדורים מה שיש לי בבית, להפסיק מיד,
כן.
ורק לקחת את מה שהם נתנו לי, ולכאבים הם נתנו לי טיפות...
אופטלגין?
לא, היא אמרה לי אופטלגין, או לא, טיפות טרקד משהו, איך קוראים לי?
טרמדקס? טרמדול, טרמדקס?
טרמדקס.
טרמדקס, אוקיי.
כן, זה מה שהיה מותר לי, אז את זה אני לוקחת.
ונתנו לך שם טרמדקס בבית חולים?
אני לוקחת את זה עכשיו בבית.
אוקיי, אז את לא אלרגית לטרמדקס בטיפות.
כן.
כמה טיפות את לוקחת?
אז עד עכשיו לקחתי 5-20.
יש לך כאבים עכשיו?
ויש לי כאבים, אז אם אני מתה לא שנה בלילה.
אוקיי, לא, לא, כי אם אין כאבים, אז לא צריך לקחת.
אז זהו, אני בגלל הכאבים, כואב לי החזה מהלחיצות שניסו להחיות אותי.
כן.
ואני לא יכולה להשתעל, יש לי דלקת ריאות.
אוקיי, זה מהטובוס, יש לך גם כאבים בגרון מהצינור. הכל יעבור.
כאבים בגרון לא כל כך, כמו שיש לי לך, והחזה כואב לי, אני לא יכולה לסובב מצד לצד, ואני לא ישנה בלילה.
יכול להיות שגם שברו לך צלעות.
יכול להיות.
ואם שברו צלעות, לא, לא, אני אומר לך. ואם, תראי, הנשמה טובה והחייאה טובה, צריך לשבור צלעות. כלומר, צריך.
אז זה מה שעשו לי.
כן, וטוב שעשו את זה, כי...
נכון, שאני פה.
בדיוק. אז צריך לקחת בחשבון שאחרי שעושים החייאה ולוחצים בחזה בכל הכוח ולוחצים הרבה, לפעמים נשברות צלעות, צלעות מחלימות, לא צריך טיפול. כאבים של 3 שבועות הם כאבים חזקים, יש עוד שבועיים כאבים פחות חזקים, ולאט לאט זה עובר.
מאה אחוז, תודה רבה לך.
תרגישי טוב.
תודה, היה לי כיף, שבת שלום, תודה.
שבת שלום, כן. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרתי אליכם, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום.
עם מי יש לי הכבוד?
אני מדבר אבי.
כן, אבי, בן כמה אתה?
אני בן 66.
אני איתך, אבי. מה
השאלה? השאלה היא שהייתי בקופת חולים לפני כ3 שבועות.
כן.
נתנו לי זריקה של נגד דלקת ריאות.
כן. פרוונר, כן.
אוקיי. ואחרי זה באתי עוד פעם לזה בדיקה לרופא, על בדיקות דם שעשיתי, רציתי לבוא לבדוק שהכל בסדר. אז האחות שהייתה שם אמרה לי, אתה צריך לקבל זריקה שנייה של דלקת ריאות. אז אני רציתי לשאול, אם יש דבר כזה, אם יש עוד איזה זריקה נוספת לדלקת שקיבלתי.
רגע אחת. כן, תכף אני אסביר לך, כן.
אוקיי.
אז ככה, ישנן 2 זריקות של דלקת ריאות. אחת הזריקה הישנה, שמכסה חלק גדול מהזנים של החיידק שנקרא פנוימוקוק, שעושה דלקת ריאות אצל מבוגרים.
אוקיי,
וישנה אוקיי. זריקה שנייה שמכסה חלק אחר של החיידקים. את הזריקה הראשונה היו נותנים כבר לפני הרבה שנים. אני קיבלתי את הזריקה הראשונה, אני חושב, לפני איזה 6-7 שנים. ואחר כך, בתקופה האחרונה, ישנה הזריקה החדשה שנקראת פריוונר, והיא הזריקה שמשלימה את הזריקה הראשונה. עכשיו, מי שלא קיבל את הזריקה הראשונה בעבר, צריך okay. לקבל אותה עכשיו, ועכשיו לקבל את הזריקה המשלימה.
אוקיי, לא מרציתי לבדות. חשבתי שבדעות שהיא אמרה לי, יש דבר כזה, ואחות הראשונה אמרה לי, זו זריקה שקיבלת ממני הראשונה, זו זריקה שהיא לכל הזמן, ולא
כן,
הבאתי למה
נזריקה,
אז אמרתי, אני אבדוק.
בדרך כלל השנייה היא לכל הזמן, הראשונה היא לכל הזמן, והשנייה היא גם לכל הזמן. אבל זה מכסה... החיידק עצמו הוא חיידק, אבל יש הרבה תתי סוגים של אותו חיידק. וזה מכסה את הכל נכון למה שאנחנו יודעים היום, וזה בסדר. עכשיו, אבי, אתה בן 66, קיבלת חיסון לשלווקת חוגרת?
לא שזכור לי.
כדאי שתקבל. כדאי שתקבל. להרפס זוסטר או לשלווקת חוגרת, וגם כדאי שתקבל חיסון נגד שפעת.
אוקיי,
הבנתי. כדאי, כדאי.
אוקיי.
טוב, אבי.
אז אני מודה לך.
כל טוב, כל טוב. שבת שקטה.
שבת שלום, תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו, שמי יהודית.
כן, יהודית.
אני בת 80, ורציתי להתייעץ איתך בנוגע לתרופה שהציעו לי לקבל זריקה. אני תקופה ארוכה... טיפלתי בזיהום בדרכי השתן דרך אנטיביוטיקה, ופשוט זה גרם לי לסבל רב מאוד, והציעו לקבל זריקה.
איזה זריקה?
3 זריקות, לבריד.
איזה זריקה?
איזה זריקה, רק שנייה, אני צריכה לחפש, שמתי את השם.
זה הציע לך רופא מומחה למחלות זיהומיות?
כן, בדיוק.
אוקיי, כטיפול מונע.
כן, נכון.
כן, אז תקבלי אותה. יש אנשים שמקבלים, בוודאי, בוודאי. אם את סובלת כל הזמן מדלקות חוזרות בדרכי השתן, ויש איזה חיידק, יכול להיות שזה חיידק שהוא יציב, ומקבלת, את מקבלת אנטיביוטיקה, אז האנטיביוטיקה עוזרת לך, אחרי שבוע זה חוזר, כי החיידק מתושש, אז הוא אומר, ניתן לו מכה על הראש לחיידק הזה, ניתן לו 3 חודשים סוג של פניצילין או של משהו אחר, וסוג של חיידק שבדקו לפי תרבית שתן שהם רגישים, ויכול מאוד להיות שכן, עשו לך תרביות שתן וגילו אותו, וראו איזה חיידה, איזה אנטיביוטיקה היא רגיש אליה, ובמקום לקחת את זה דרך הפה, ייתנו לך את זה בפעמיים או בשלוש זריקות. ואני חושב שזאת שיטה שלפעמים עוזרת, ויש גם אנשים דרך אגב שמקבלים זריקה פעם בחודש באופן קבוע.
מה אתה אומר?
יש.
זה חדש.
כן. אין חדשות, הכל חדש. יום הולך ויום, איך אמר שלמה המלך? יום הולך ויום בא, ואין חדש תחת השמש.
אז פרופסור קרסו, אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב לך, יהודית.
ועל הרצון לעזור לכולם, באמת.
בכיף.
אתה אחד ויחיד ומיוחד. הרבה הרבה תודה.
בכיף. כן, ומאיתנו על הקו. שלום, שלום, כן.
הלו.
כן, אני איתך.
שלום, שמי ברכה.
כן, ברכה.
והשאלה שלי, פרופסור, היא ככה. אני מקבלת, קיבלתי את הפרוטר והשתמשתי בזה חודשיים.
רק שנייה, בת כמה את ברכה?
אני בת 71.
ויש לך, אני מניח, אוסטופורוזיס, אם את מקבלת פורטאו, כן.
כן.
זריקה ביום, כן.
עכשיו, חודשיים לקחתי, היו לי המון תופעות לוואי, כמו התקפציות ברגליים, בידיים, בתלאות, בחילות כל היום, ורציתי כל הזמן לישון, הרופאה אחרי חודשיים ניסינו. היא אמרה לי, תפסיקי, והיא אמרה לי, את מפסיקה את זה, ותלכי לרופא רומטולוג. הייתי אצלו, והוא עשה לי בדיקות לראות אם יש לי דלקת פרקים, הוא שלל את זה, כי הוא נתן לי בדיקות, וזה לא.
אוקיי.
עכשיו, השאלה שלי...
רגע אחת, אבל מה המצב של פורטאו נותנים לאוסטופורוזיס?
נכון.
הקליניקה של אוסטופורוזיס, או ההבחנה של אוסטופורוזיס, היא קצת שונה מהפרעה של מחלה רומטית. במחלה רומטית יש קודם כל כאבים בכל המפרקים ובכל השרירים, או בעיקר במפרקים, ויש גם לפעמים בדיקות דם שמעידות שיש תהליך דלקתי רומטי בגוף. עכשיו, אם יש לך אוסטופורוזיס, את צריכה לקבל, אז נותנים פורטאו, ואם זה לא עוזר אפשר לתת... פרוליה, ואם זה לא עוזר אפשר לתת הקלסטה, ויש טיפולים מסוימים שאנחנו נותנים בזריקות. אם זאת מחלה רומטית, אז אנחנו נותנים תרופות אחרות, או תרופות נגד מלאריה, כמו פלקוניל,
אבל לזה שללו אצלי את הפרקים, אין לי דלקת פרקים.
וכמה יש לך ממצאים של אוסטופורוזיס?
כן, מה אני צריכה למשל להגיד לך?
אם עשו לך צפיפות עצם...
כן.
מה מצאו בצפיפות עצם, את יודעת?
הערות ככה. לא, זה בדף השני, סליחה.
זה בסדר, אני איתך.
כן. הערות כתבו לי ככה. רצו לשקול טיפול באוסטו מומלץ, לחזור על... לא, זה לא. ברך שמאל, אוסטופניה גובלת, ובאוסטופרוזיס ברך ימין.
אוקיי.
עכשיו... ויש על זה כל מיני מספרים וטבלאות שאני לא יודעת.
שאת לא יודעת לקרוא אותם, את לא יכולה לדעת לקרוא אותם.
לא.
יש שם מספרים, יש איזה מספר עם מינוס 1 או מינוס 2 או מינוס 3, את רואה משהו?
אם יש מינוס 1, יש מינוס 2.
אוקיי.
כן, יש אחד במינוס 2 מצד שמאל, שזה...
בצוואר הירך מינוס 2. אז יש לך אוסטופורוזיס. את צריכה לקבל טיפול לאוסטופורוזיס.
עכשיו, כן, בסדר, עכשיו אני בהפסקה. רציתי okay. לדעת, בנוסף, יכול להיות שזה מתנגש בכדורים שאני לוקחת איזיקור וסטטור, כי אז היו לי לא. אותם סימנים.
לא, לא? איזיקור וסטטור, סטטור ואיזיקור,
לא מתנגש, עד כמה שאני יודע, זה לא מתנגש. ב-99%, תראי, אני לא יכול לדעת את כל תופעות הלוואי ואת כל יחסי הגומלין בין כל התרופות המיליונים שקיימות. לדעתי זה לא מתנגש, אפשר לקבל את זה ביחד עם זה, אבל תמיד אפשר, תראי, אם זה היה מתנגש, הרוקח לא היה נותן לך את זה. את מקבלת הכל בקופת חולים, הרוקח מוציא את הכל. אם יש תרופות שמתנגשות, קופץ לו על המסך של המחשב, שזה לא הולך ביחד.
אוקיי.
עכשיו, סטטור ויזיקור, הם תרופות לשומנים בדם.
נכון.
והסטטור זה מונע את הייצור של הכולסטרול, והיזיקור מונע את הספיגה שלו מחדש. אז את מקבלת טיפול שהוא טוב. אבל יכול מאוד להיות שזה יכול לפעמים לגרום להתכווצות שרירים. תגידי לי, אני אומר שהסטטור והאיזיקור לפעמים יכולות לגרום, נדיר, אבל יכול לגרום בעיקר הסטטור לכיווץ שרירים. אז יכול מאוד להיות שהכאבים שאת תארת, הם יכולים להיות קשורים לשרירים ולא לפרקים.
אוקיי.
אז יכול מאוד להיות שכדאי לבקש, אם הכאבים ממשיכים, וזה לא משהו רומטולוגי, והכאבים האלה הם לא כאבים, זה כאבים יותר ברגליים?
בעיקר ברגליים, אבל יש לי גם בצלעות, בידיים, בלחי אפילו.
יכול להיות שכדאי לבקש מהרופא הפנימי להפסיק לחודש את הסטטור ואת האיזיקור. להפסיק אותם לחודש, לא okay. יקרה שום אסון אם הכולסטרול יעלה לחודש וירד אחר כך שוב פעם. ולראות...
אין לי כל כך כולסטרול, אני קיבלתי את זה בגלל לא, שיש לי בעורק הראשי, בעורק והצווארי 50%. 50%? בגלל אני מקבל את הסטטינים.
תקשיבי, 50% בגיל 71 זה אפשר להפסיק לחודש את ה...
אוקיי.
להפסיק לחודש, אבל זה הרופא יגיד לך, זה אני אומר לך באופן כללי, אני לא רק, אני לא הרופא שלך, ואני לא יכול לקחת את האחריות על העניין. אבל ברופא יגיד לך שאת יכולה להפסיק את זה לחודש, ואז חשוב מאוד לראות אם בחודש, אם אחרי שבועיים, שלושה, ההתכווצויות נעלמות. ואם הכאבים האלה בכל השרירים נעלמים, אז יכול מאוד להיות שיתנו לך במקום זה את הפעם בשבועיים זריקה, שאת תזריקי לעצמך נגד כולסטרול.
אוקיי.
Okay. כי יכול לפעמים להיות התכווצויות שרירים או כאבי שרירים או כאבי שלד, נדיר בצורה חזקה כל כך, אבל יכול להיות כתוצאה מהסטטינים, מהתרופות, שזה זה בעיקר מהסטטור.
אוקיי.
Okay. יש לך עצירות?
אני לא נכנסת כל יום לשירותים, אבל יום כן, יום לא כזה, זה לא נקרא עצירות.
לא, זה לא נקרא עצירות מבחינה רשמית, אבל בסדר גמור. כי הסטטור לפעמים יכול לעשות קצת עצירות.
כן.
סליחה, גם שניהם יכולים לעשות קצת עצירות. אוקיי, בסדר.
אני מודה לך מאוד, פרופסור, שיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום, הרבה בריאות.
תודה, בבקשה. תודה, דוקטור.
כן. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי שושי.
כן, שושי.
רציתי לשאול אותך לגבי זה שהייתי שלושה חודשים.
בת כמה את שושי?
61.
כן.
הייתי שלושה חודשים בשלשולים, ואחרי שעשיתי את כל הבדיקות, קונוסקופיה, אינדוסקופיה, עשיתי בטן ואולטרסן של בטן, כל התשובות יצאו בסדר. ואין לי כלום, אין לי שום דבר. הכל יצא בסדר גמור.
את קיבלת הרבה אנטיביוטיקה קודם?
אנטיביוטיקה לא לקחתי הרבה, למה שלא היה שום חדג. עשיתי בדיקות...
לא, אבל לפני שהתחילו השלשולים.
עשיתי בדיקות צואה 4 פעמים, והכל יצא שלילי.
לא, מה שאני שואל, אם לפני שהתחילו השלשולים, הייתה איזה מחלה... שבגללה קיבלת אנטיביוטיקה?
לא.
לא?
לא.
אוקיי. לא. האם בדקו לך רגישות ללקטוז?
לא.
לא. האם בדקו לך רגישות לגלוטן?
כן, סליאק בדקו לי, כן.
ואין לך?
אין.
תראי, מה שאני מציע קודם כל זה להפסיק לאכול מוצרי חלב למשך 3 שבועות, אבל בכלל... ממש לאכול פרווה. דבר אחד. כי יכול להיות שפיתחת רגישות למוצרי חלב. דבר אחר שאני מציע לך זה לקחת חיידקים פרוביוטיים.
סליחה, פרופסור, נתנו לי, הרופא גסטרו נתן לי כדור בשם קרון 25,000.
כן, קריאון.
קרון, סליחה.
קריאון 25,000 לקחת לפני כל ארוחה.
כל ארוחה 2, דוקטור.
כן. זה כי הוא חושב שאת לא מעכלת טוב, כשאת שמת לב אם בצואה יש ממש אוכל לא מעוקל או לא שמת לב?
אני לא שמתי לב, אבל אני רואה שהצואה שלי זה לא כל כך בסדר, פעם בסדר, פעם שלשולים, פעם בסורה גושים. אז
תראי, הקריאון זה אנזימים, אנזימי עיכול. כן. הם דברים שעוזרים למעיים לעכל את האוכל. אבל אם יש שלשולים, זה לפעמים בבעיה היא לא בעיכול של האוכל, אלא בחוסר העיכול של האוכל. אז לכן, את יכולה תקחי את הקריאון שהוא נתן לך, אבל
סליחה פרופסור, הוא נתן לי לכל החיים להשתמש בזה.
תגידי לי דבר אחד, כמה זמן את לוקחת קריאון?
כמעט חודש וחצי, ואני לא רואה כל כך הרבה.
אם את לא רואה, לוקחת חודש וחצי, תקחי חודשיים, ואם את לא רואה שום שינוי אחרי חודשיים, אז לא צריכים לקחת כל החיים. אם את רואה שיפור, אז יש טעם לקחת כל החיים. אבל אין טעם לקחת כל החיים כדור, אם את רואה שהוא לא עושה שום דבר, והוא לא עוזר, והוא לא משנה את השלשולים. עכשיו, יכול מאוד...
סליחה, השלשולים זה חוזר, לפעמים זה בסדר יום, ולמחרת אני רואה שזה חוזר.
את צריכה לרשום מה את אוכלת. כל יום לעשות רשימה מה את אוכלת. ולראות אם את תמצאי, יכול מאוד להיות שאת פיתחת סוג של אלרגיה או רגישות למשהו שאת אוכלת, או לתבלין שאת שמה. ואז יכול להיות שתראי פתאום שאת רגישה, נגיד, לחסה, אני סתם זורק משהו. ואת רואה שאת אכלת היום חסה, יש לך מחר שלשול, או היום בערב שלשול. יומיים לא אכלת חסה, אין לך שלשול. או אכלת היום גבינה לבנה, יש לך שלשול. לא אכלת, אין לך שלשול. לרשום כל יום ולראות אם יש קשר, כי בדרך כלל צריך להיות קשר בין פעולת המעיים לבין האוכל שאנחנו אוכלים. בגיל מסוים אנחנו לפעמים מפתחים לא אלרגיה לאוכל, אלא רגישות למזון. ויש סוגים מסוימים של מזון שצריכים לאתר אותם. אז יש דרך אחת שנקראת דיאטת אלימינציה. הולכים לדיאטנית, היא תפסיק לך את כל האוכל, תגיד לך לאכול רק אורז לבן. ואחרי יומיים היא תגיד לך להוסיף איזה סוג של עוף או בשר. ואחרי עוד יומיים להוסיף עוד משהו, ולראות מה שאת אוכלת לגלות, כך אפשר לגלות למה את רגישה. אבל אפשר להעלות את זה, כי כמה חודשים להיות עם שלשול, ירד במשקל דרך אגב?
אני ירדתי ועכשיו מתחילה לעלות.
כן, ויש פחות שלשולים?
פחות שלשולים.
אני מציע להתייעץ עם דיאטנית לגבי דיאטת אלימינציה. בסדר?
אלימינציה.
דיאטה של אלימינציה. שכל כן. פעם מורידים משהו. בסדר?
בסדר, ויש לי שאלה, דוקטור, אם לוקחים את זה לכל החיים, זה לא פוגע במשהו?
זה לא פוגע במשהו, אבל חכי, את עוד לא, את עוד אישה צעירה, בואי נחכה עם כל החיים. אם את רואה שאת לוקחת 3 חודשים תרופה והיא לא עושה שום דבר, אז אין צורך לקחת אותה כל החיים. אבל אם את רואה שאת לוקחת תרופה והיא עוזרת לך, אז אולי כן יש צורך לקחת כל החיים. יש אנשים עם סכרת שלוקחים כל החיים אינסולין, יש אנשים עם לחץ דם שלוקחים כל החיים כדורים מלחץ דם, יש אנשים עם אסתמה שלוקחים כל הזמן משיפים לאסתמה. אז קודם כל לראות אם זה עוזר או לא עוזר. בסדר?
אוקיי, תודה רבה.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, מדברת מרים.
כן, מרים.
והייתי רוצה לדעת מה הקריטריונים למחלת הסכרת.
הקריטריונים למחלת הסכרת הם... קודם כל, יש כמה סוגים של קריטריונים, והקריטריונים הקליניים הם אנשים שיש להם במשך השנים, הם מרגישים יובש בפה, הם נותנים הרבה שתן, אלה הדברים העיקריים, פה יבש לפעמים, וזה הדבר, אבל הקריטריון לסכרת, זה רמה גבוהה של סוכר בדם, ורמה גבוהה של סוכר בשתן. ויש לנו קריטריון נוסף, שהוא ההמוגלובין A1C, שזה תמצית או ממוצע של רמת הסוכר במשך חודשיים וחצי, חודשיים, שלושה בערך, שזה צריך להיות בין 5.7, פחות מ-5.7. בין 5.7 ל-6.3 זה מצב שנקרא פרסקרת, ומעל 6.3 זה קריטריון לסכרת.
רמת סוכר של 130 בדם בצום
היא קצת גבוהה, ולכן הבדיקה היותר חשובה היא הברמה של המוגלובין A1C.
זה
5.7 זה גבולי.
אז זהו, העניין הזה של הגבולי...
זה אומר שאת פרס הכרטית, ואם יש לך 130, תראי.
אז זה אומר שאני צריכה לקחת תרופות?
זה הרופא שלך יגיד לך, לפעמים...
הרופא, כן, זהו.
יש לך עודף משקל?
כן, הייתי אומרת שכן.
יש לך טריגליצרידים גבוהים בדם?
אני לוקחת תרופות לכל הסדר.
אוקיי, אז אני הייתי לומד, בואו בטח הציע לך מטפורמין... או גלוב גלו או
היא רשמה לי תרופה, אבל
איזה תרופה היא רשמה לך? 2850 מיליגרם גלוקופאז'?
כן, רגע, גלוקמין.
גלוקמין זה אותו דבר. את יכולה לקחת כדור אחד כל ערב.
זה לא מזיק,
רק אם את הולכת לעשות צילומי רנטגן עם הזרקה תוך ורידית של יוד, את צריכה להגיד לרופא שאת מקבלת גלוקמין.
אבל לי, כאילו זה לא מזיק לקחת את זה?
לא מזיק.
פשוט, ברגע, כאילו, יש מין גבול שפתאום הרופא אומרת, יש לך סכרת.
לא, יש לך פרסכרת.
זה עדיין נקרא פרסכרת.
כן, כי הקריטריון, את שאלת אותי, זה ההמוגלובין A1C, זה הקריטריון המקובל. מצד שני, 130 ביצות זה קצת גבוה. אבל לפעמים את עושה, תראי, אני אתן לך דוגמה ואז תביני מה קורה. נגיד, את אוכלת היום בלילה ארוחה עם אורז או עם פסטה. או עם הרבה לחם. את אוכלת את הארוחה הזאת ואת הולכת לישון. את קמה בבוקר, עדיין במעיים שלך יש הפסטה ויש האורז, שהסוכר מזה ממשיך לצאת. אז יכול בפעמים להיות גם 130 בבוקר בצום, זה לא צריך להיות, אבל יכול להיות, וזה עדיין לא אומר שזה סכרת, אבל זה אומר שזה פרסכרת.
אני עכשיו, לא חושבת שזה מקריות או 130.
אז אם זה לא מקריות, יש לך נטייה לסכרת.
אני אוכלת סוכר.
אז כדאי לנסות לצמצם את כמויות הסוכר.
אוקיי.
בסדר?
אבל בכל אופן, זה לא בעיה שאני אקח את הכדור.
לא, על קחי את הכדור, וגם יש כאלה שאומרים שהוא מעריך חיים.
איך?
מעריך חיים.
הכדור?
כן. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים כי השעה נגמרה.
תודה רבה לך.
כל טוב לך.
אני מאוד נהנית מהתוכן.
תודה רבה, ותודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לאחיה כהן שאחראי על הדיגיטל. תודה לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב. תודה לרן לודין שאחראי על השידור כאן ב-103 FM. ולבני הלפרין שאחראי על השידור ב-104.5 FM. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו, רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, אני הייתי רפי קרסו,